היום אנחנו לומדים תמורה דף למד ב'. נתחיל מהמשנה. אוקיי, בניגוד למשנה הקודמת שערכנו השוואה בין קודשי מזבח לבין קודשי בדק הבית, המשנה הזאת אומרת שיש דברים שהם שווים בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. שוב, קודשי מזבח אני מקדישה בהמה להקרבה על הקורבן, או משהו שאני אקריב על המזבח, וקודשי בדק הבית אני מקדישה משהו לצורכי שימוש בבית המקדש. בדרך כלל אני פודה את זה ונותן את הערך לבית המקדש. קודשי מזבח לא יכולים להיפדות עד שנופל בו מום, כי זה חלק מההבדלים. אז עכשיו, משנה ככה. אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אין משנין אותם מקדושה לקדושה. אי אפשר לשנות את הקדושה מאחד לשני. אם אני הקדשתי למזבח, אני לא יכולה להקדיש עכשיו לבדק הבית במקום. ולהפך. גם אם אני מקדישה משהו לקורבן מסוים, אני לא יכולה לשנות, להגיד שעכשיו אני רוצה להביא במקום קורבן עולה, לדוגמה, כקורבן אשם, ובמקום קורבן אשם, כקורבן חטאת וכו'. ומקדישין אותן הקדש עילוי. אוקיי, כאן יש משהו מוזר, כי אמרנו שהדברים האלה שייכים גם לקודשי מזבח וגם לקודשי בדק הבית, אבל כאן אנחנו מתייחסים למקרה, רק לקודשי המזבח, שקודשי מזבח, אני מקדישה בהמה לקודשי מזבח, ואז אני אומרת, אני רוצה להקדיש את זה בנוסף לקודשי בדק הבית, לא במקום, כמו שאמרנו לפני דקה, בנוסף, אז זה תקף. כן אפשר, אוקיי, מה קורה, מה, זה די מוזר. הרי אם זה קודשי מזבח, זה כבר לא שייך לי, זה שייך לבית המקדש. אז איך אני יכולה להקדיש דבר שלא שייך לי? כבר למדנו שאי אפשר לעשות את זה. אז הכוונה הוא כך, יש שתי אפשרויות, שני מסלולים. יש מקרה שאני אמרתי הרי עליי קורבן, ויש מקרה שאני אמרתי הרי זו לקורבן. כן? אז הרי עליי זה נדר. אני לוקחת על עצמי להביא את הבהמה לבית המקדש. בגלל שלא אמרתי הרי עליי, זאת אומרת, אם משהו קורה לבהמה, אני חייבת באחריות, חייבת להביא אחרת במקומה. ולכן אם אני הקדשתי את הבהמה הזאת לקורבן, עדיין השווי של אותה בהמה עליי, כי אם משהו קורה, אני חייבת. זאת אומרת שיש שייכות לבהמה הזאת לי. אם כן, אם אני אמרתי שאני גם מקדישה את זה לבדק הבית, מה קורה? אני חייבת להקריב את הבהמה כקורבן, כמו שהבטחתי, ובנוסף לכך לתת את השווי של הבהמה, את הכסף של הערך של הבהמה, לבדק הבית. אם זה המסלול של נדר. אם זה מסלול של נדבה, הרי זו, אז אני לא חייבת באחריות. אבל מה עדיין יש לי? בוא נגיד שאמרתי שזה לעולה. אז הכל הוקרב על המזבח. שום דבר לא שייך לי, אבל יש דבר אחד שזה האור. האור הולך לכהנים. בגלל שהאור הולך לכהנים, אוקיי, או במקרה שהבשר הולך לכהנים, זה חטאת או אשם, אז אני יכולה לבחור לאיזה כהן אני רוצה לתת. עכשיו, אם יש ישראל, אוקיי, לדוגמה, אני בת כהן, ובעלי הוא ישראל. אז אם אני, אם בוא נגיד שאנחנו מביאים קורבן, ואנחנו רוצים שהאבא שלי יקבל את האור. אז, לא, סליחה, זה לא שאנחנו נותנים קורבן, זה שמישהו אחר נתן קורבן, ואנחנו משלמים לו קצת כסף כדי שהוא ייתן את האור לאבא שלי. אז בעלי לוקח את הוא ישראל, הוא יכול לשלם, כי בדרך כלל זה המקרה, כמו בבית, במשפחה שלי, כי מי ישלם כסף כדי להעביר את זה לכהן, כי הכהן לא יכול לעשות כזה דבר, אבל ישראל כן, ומי יעשה את זה? רק לקרובים, אוקיי? ולכן ישראל, שהוא נשוא אליי, ירצה לעזור לאבא שלי, אז הוא ייתן קצת כסף לבעל הקורבן, כדי להעביר את האור לכהן. זה מה שנקרא טובת הנאה. אז יש שווי, השווי הכספי הזה, זה הסכום כסף שמישהו היה נותן כדי להעביר את האור לקרוב משפחה, זה הסכום שצריך הבעלים לתת לבדק הבית, אם כך הם עשו. כאילו, מה הם עשו? אם הם אמרו שהבהמה הזאת שקרבתי, שהקדשתי בתור נדבה, אני גם רוצה להקדיש לבדק הבית, אז זה הסכום. אפילו אם אין ישראל שניסה לקנות, זה פשוט השווי שילך לבדק הבית. ומחרימים אותן. וגם אותם סכומים, אפשר להגיד, הם חרם. עכשיו, חרם זה סוג של הקדש, אבל חרם מתפצל לשניים. זה יכול להיות חרם להשם, זה יכול להיות חרם לכהנים. ואם מישהו אמר סתם חרם, ולא אמר חרם להשם או חרם לכהנים, אם חרם לכהנים הולך לכהנים, חרם להשם הולך לבדק הבית. אם מישהו לא אמר סתם, כן, הוא לא אמר אם זה חרם להשם או לכהנים, יש מחלוקת אם זה הולך לכהנים או זה הולך להשם, ונראה שיש מחלוקת כאן, מה בדיוק מדובר במשנה, אם מדברים על חרמי כהנים או על חרמי בדק הבית. ואם מתו יקברו, אם הבהמה שאוקיי, שוב, זה נשמע, אם אנחנו הולכים לפי פשט המשנה, גם קודשי מזבח וגם קודשי בדק הבית, אם מתו יקברו, כאילו אי אפשר לפדות אותם לאחר מיטתם, אוקיי? וזה לשתי סיבות. דבר ראשון, אומרים שרק מותר, אם מדובר בקודשי מזבח, רק מותר לפדות, סיימנו עם זה אתמול, לא לאכילה, רק לאכילה ולא להעביר לכלבים. Okay, ולכן אם מתו ואי אפשר לאכול, אז אי אפשר לפדות. רבי שמעון אומר, ואז יש עוד סיבה, שלפי הפסוקים שמדברים על פדיון, okay, זה הפסוק, ויקרא כ"ז י"א, ועם כל בהמה טמאה שלא יקריבו ממנה קורבן להשם, נדרוש את הפסוק הזה בהמשך היום, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך אותו הכהן וכו'. אז לפי זה מה הם לומדים? שכדי להיפדות צריך העמדה והערכה. עכשיו, אם הבהמה מתה, אז אי אפשר להעמיד אותה, ולכן אי אפשר להעריך באין דיני הערכה, ולכן אסור לפדות. אם אי אפשר להעריך, אז אי אפשר לפדות. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו. אז בואו נגיד לפי הפשט, ולפי אחד מהדעות שנראה בהמשך, תנא קמא מדברים על גם קודשי מזבח, גם קודשי בדק הבית, רבי שמעון בא להגיד, לא, דווקא בקודשי בדק הבית אפשר לפדות אפילו לאחר מיטתם. ונראה בהמשך מה בדיוק המחלוקת ביניהם. אמר רב הונא, רב הונא מתחיל עם הגמרא ואומר, קודשי מזבח שהתפיסן לחרמי כהנים לא עשה כלום. אם לוקחים קודשי מזבח ואומרים הם יהיו קדושים לחרמי כהנים, לא עשה כלום. עכשיו זה יתנגש עם משנתנו, אם נגיד שמחרימים אותם זה לחרמי כהנים. מי טיימה, מה הסיבה של רב הונא? ורק בהמשך נגיע למשנה שלנו. אמר קרא, כל חרם קודש קודשים הוא להשם, איך הוא דורש את הפסוק הזה? כל חרם לקודש קודשים להשם הוא. כל חרם, יש בעיה בנוסח, זה כן, להשם הוא. אוקיי? כל חרם שהוא קודש קודשים הולך להשם. כאילו, אם עושים חרם על קודש קודשים, זאת אומרת, על מה שכבר הוקדש למזבח, אז רק אפשר לתת את זה להשם, להשם הוא ולא לאף אחד אחר, לא יכול ללכת לכהנים. אוקיי? מיטיב. אז קושי ראשון על רב הונא. כתוב בברייתא, קודשי בדק הבית שתפיסן, בין לקודשי מזבח, בין לחרמי כהנים. אוקיי? יהיה לנו שלושה דברים כאן. בדק הבית, מזבח, קודשי מזבח וחרמי כהנים. אז אם יש לנו קודשי, אוקיי, ואז נעשה כל הפרמוטציות, אוקיי? יש קודשי בדק הבית, שהם היו קודם קודשי בדק הבית, ואז הוא אומר שהם יהיו גם לקודשי מזבח, או לחרמי כהנים, לא עשה כלום. זה לא רלוונטי. זה מה שלמדנו, שאי אפשר לשנות את, כן, מבדק הבית לקודשי מזבח, רק מקודשי מזבח אפשר להוסיף בדק הבית, אבל לא ההפך. וגם לא לחרמי כהנים, כי ברגע שזה קודש, כן, ברגע שזה הקדש, אין לך את הזכות לתת את זה לכהן. חרמי כהנים שתפיסן, ואם יש חרם כהנים, בהתחלה אני אומרת, זה יהיה חרם לכהנים, בגלל שנתתי לכהן, אז אין לי שום שייכות לזה עכשיו. אז אם התפיסן בין לקודשי מזבח, בין לקודשי בדק הבית, לא עשה כלום. שימו לב, מה לא מופיע בברייתא? קודשי מזבח. אז מה הם מניחים מזה? זה שקודשי מזבח לא מופיע כאן, הקודשי מזבח שהתפיס לחרמי כהנים, מה שעשה עשוי, כנראה זה כן עובד. קודשי מזבח להדפיס לחרמי כהנים, וכנל גם לבדק הבית. אבל זה לא קושי על רב הונא, כי הוא רק דיבר על חרמי כהנים. אז אומרים טיוב תדי רב הונא, זה באמת קושי לרב הונא. אז הגמרא עונה, אמר לך רב הונא, כי שיירי אהדה דשיירי. הסיבה שהם השמיטו את המשפט הזה, כאילו לא הוסיפו את המשפט על קודשי מזבח, זה לא בגלל החרם, כי אם באמת קודשי מזבח שהדפיס לחרמי כהנים, זה לא היה, לא עובד, אבל השאירו את זה בשביל האופציה השנייה. קודשי מזבח שהתפיסן לבדק הבית, מה שעשה עשוי. Okay. רק אם התפיס את זה לבדק הבית, זה עובד. אבל לחרמי כהנים לא עשה כלום. אבל אם הוא עשה לחרמי כהנים, אז זה לא אפקטיבי בכלל. אז אם כן, הגמרא שואלת, ולידניה גם בהנח, אז למה התנא לא הוסיף את המקרה הזה, ואמר, קודשי מזבח שהתפיסן לחרמי כהנים לא עשה כלום, כמו בשאר המקרים. אז עונים בפשטות, תנא דאי ביתרתי קטנה, דלא ביתרתי לא קטנה. מי שכתב את הברייתא הזאת, הוא פשוט שינה את כל המקרים, הוא לימד את כל המקרים שלא תקפים בשני המקרים גם יחד. גם בשניים האחרים, כן, יש שלושה דברים, וכל אחד הם שניים הדברים האחרים. ובגלל שקודשי מזבח יש פיצול, תלוי אם הוא עושה לחרמי כהנים, הוא עושה לבדק הבית, לכן הוא פשוט לא הזכיר אותם בכלל. אז פתרנו את הבעיה לפי רב הונא, כי אמרנו, אי אפשר להניח מה שהנחנו מאותה ברייתא. תנן, אבל המשנה שלנו כתוב, מקדיש אותן הקדש עילוי, וכאן חסרים המילים העיקריים, ומחרימין אותן, כן, המשך המשנה. מה אליו הקדש עילוי לבדק הבית, ומחרימים לחרמי כהן, הרי הפשט של המשנה הזה, חרמי, בואו נסביר את זה כך, חרם להשם זה בדיוק, זה מילה נרדפת לקודשי בדק הבית, זה רק קודשי בדק הבית, אני אמרתי בלשון הקדש, וחרמי השם אני אמרתי בלשון חרם. בסופו של דבר זה אותו דבר. ולכן זה שכתוב במשנה, מקדישין אותן הקדש עילוי ומחרימין אותן, כדראה הקדש עילוי זה לבדק הבית. ומחרימים זה חרמי כהן, כי חרמי כהן זה לא מילה נרדפת לבדק הבית. אז לכן כנראה שכן אפשר להחרים לחרמי כהן. אז רב הונא עונה, לא, אידי ואידי קודשי בדק הבית, ולא שנה מפקלו בלשון הקדש לבדק הבית, ולא שנה מפקלו בלשון חרמי לבדק הבית. הוא עונה מה בעצם, לא, אפשר להגיד, יש, למרות שהם מילים נרדפות, הזכירו בדק הבית, כי זה מישהו שאמר בלשון הקדש, והזכיר חרמי כהנים, חרם להשם, כי יש מי שמוציא את זה בלשון חרם. וזה בא להגיד, גם שניהם לא עובדים. אבל בעצם הם שניהם אותו דבר. אבל אז אומרים, אפשר להניח להגיד כזה דבר, אבל יש ברייתא שסותרת. כי הלא תנא האחרי לא כתוב כך בברייתא, שמפרשת את המשנה שלנו, דתניא בברייתא, הקדש עילוי, קודשי בדק הבית, בוא נקרא את זה נכון, הקדש עילוי, זה קודשי בדק הבית, מחרימים אותם, זה חרמי כהנים. ואז כתוב במפורש שמדובר בחרמי כהנים. אז זה ממש נגד רב הונא שטוען שאי אפשר לקחת קודשי מזבח ולהחרים אותם לכהנים. לא עשה ולא כלום לפי דעתו. ועוד, ובנוסף לכך, התניא יש גם ברייתא שאומרת גם קודשי מזבח שקדישו לחרמי כהנים, מה שעשה עשוי, זה אפקטיבי. אי אפשר לעשות, אבל כאילו בדיעבד זה אפקטיבי. תיובתא דרב הונא, זה בעצם עכשיו רב הונא, והגמרא מסיקה תיובתא, זה באמת קשה. אבל אז אומרים, אוקיי, הבאתם ברייתא להתנגש, כאילו ללכת נגד רב הונא. אבל הרב הונא קרק אמר, אבל הוא לימד את זה דווקא מפסוק. אז אמרו לה, אולי יגיד, אלו, יש פסוק אחר, כאילו, יש דרשה אחרת שמנגדת לדרשה של רב הונא. אמר קרא, חרם, כל חרם. Okay, כתוב בפסוק, כל חרם, אפילו מופיע פעמיים בפסוק, אך כל חרם אשר יחרם יש להשם וכו'. כתוב בפסוק, לא ימחר ולא יגאל, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. אז הכל חרם הזה, כנראה גם בסוף הפסוק, איפה שרב הונא דרש, מקודש קודשים הוא להשם, כן, שהוא טען, אם זה קודש קודשים, זה רק יכול ללכת להשם ולא לכהנים. הוא אומר, לא, 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 כל חרם בא להכניס את המקרה שלנו, שחרם יכול לחול אפילו על קודשי קודשים. עכשיו, מקשים על אולה, אבל. אוקיי, וזה בעצם פתר את הדרשה של רב הונא, שהולך נגד הברייתא, אומרים, לא, לא, יש דרשה אחרת. ומי אמר אולה, אחי, האם באמת אולה אמר שכל חרם בא להכניס את המקרה הזה? והאמר אולה, המדפיס עולה לבדק הבית, אין בה אלא עיכוב גזברים בלבד. אם מישהו, בדיוק המקרה שלנו, מה הוא אומר? אם מישהו לוקח קורבן, שהוא קורבן עולה, והוא אומר, זה יהיה גם לבדק הבית, שזה כן לבדק הבית, או לחרם כהנים, או למה שיהיה. הדבר היחיד שיש פה, זה עיכוב גזברים בלבד. מה זה אומר? כשאני מקריבה קורבן עולה, אני חייבת להיות, לפי הגמרא בתענית, אני חייבת להיות שם פיזית, בבית המקדש. למה? כי האח קורבנו של אדם קרב, והאדם אינו עומד אגביו, כאילו זה לא הגיוני. הרי זה קורבן שלי, אני חייבת להיות שם. אז אם אני לוקחת קורבן שאני הקדשתי, ואני אומרת, אני מקדישה את זה גם לבדק הבית, מה זה אומר? שבדק הבית גם הם בעלים על הקורבן, שהם גם חייבים להיות, חייבת להיות נציגות מהבית המקדש, שזה בדרך כלל הגזבר, שהוא צריך להיות שם כשהקורבן נקרב. ורק זה, ולא שאני חייבת לשלם כסף לבית המקדש. לא, לפי זה, זה לא שלי להקדיש דמיו. אז אם אולה אמר את זה, איך אולה גם יכול להגיד שכל חרם, זה אומר שהחרם חל גם על קדושת מזבח. אז הגמרא עונה, בפשטות, מדרבנן. כשאולה אמר שאני חייבת לשלם גם את השווי לבדק הבית, זה רק חיוב מדרבנן. מדאורייתא זה רק עיכוב גזברים, שהם חייבים להיות שם. אבל מדרבנן, אני גם חייבת לשלם את הסכום הכספי הזה. ואז צריכים להגיד שהפסוק שהוא דרש את זה מכל חרם, זה רק אסמכתא בעלמא. שאומרים, זה רק דרשה מדרבנן, זה לא דרשה מדאורייתא. וקרא, ואם כן צריך להסביר, אבל למה כתוב כל חרם באמת ברובד הדאורייתא? זה למעילה דעתה. זה בא למעילה. אוקיי? זאת אומרת, זה בא להגיד שאם יש משהו שהוא חרם לכהנים, יש דין מעילה. אוקיי? שאם מישהו בטעות משתמש בזה, כן, אז יש דין מעילה, מה זה אומר? שמי שהשתמש בזה בטעות, צריך להביא, כן, הוא נהנה מזה, כי זה אסור בהנאה, הוא צריך להביא אשם מעילות, הוא חייב לשלם את השווי של החפץ, ולהוסיף על זה חומש. אז הפסוק כל חרם בא להכניס לעניין המעילה לתמונה. אז עכשיו שואלים שאלה צדדית על זה. למה לקרוא? למה אני צריך פסוק ללמוד מעילה מכל חרם? הרי קודשי קודשים כתיב בי. כבר כתוב שזה קודשי קודשים. וקודשי קודשים כנראה זה אומר ברגע שזה קודשי קודשים, ברור שיש לי מעילה. אבל אז הם אומרים, לא, 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 קודשי קודשים זה לא ברור שיש לי מעילה, איך אנחנו יודעים? ולתמך, אם אתה רוצה לטעון שקודשי קודשים יש בו דין מעילה, רק בגלל שכתוב קודשי קודשים יש בעיה. כי הד אמר רבי ינאי, אין מעילה מפורשת מן התורה, אלא בעולה בלבד. לפי רבי ינאי, מעילה לא מופיעה בתורה חוץ מבקורבן עולה. איך יודעים שזה מופיע בקורבן מעילה, בקורבן עולה, שנאמר, נפש כי תימו מעל וחטאה בשגגה, זה הפסוק ויקרא ה' שמדבר על דין מעילה, מקודשי השם. בגלל שכתוב מקודשי השם, מם זה תמיד רק מחלק. מאלה קודשים, כנראה זה מהמיוחדים להשם. ומה זה מיוחדים להשם? זה קורבן עולה. אבל חטאת ואשם לא נפקא אלא מדרבי. מאיפה למדנו שחטאת ואשם גם יש דין מעילה? זה לומדים מדרבי, ולא מהחשב. כבר יש לנו את הבנה של השאלה, הרי בחטאת ואשם כתוב קודשי קודשים. אז אם קודשי קודשים זה אומר שיש בו דין מעילה, אז לא היה צריך ללמוד את זה ממקום אחר. הרי לא היינו אומרים שמעילה כתובה בתורה רק בקורבן עולה. ולכן קודשי קודשים כנראה זה לא אומר שיש בו דין מעילה, ולכן צריך כל חרם להגיד שיש מעילה. כך דרש אולה מדאורייתא, ולכן אפשר להגיד שכשהוא דיבר על קודשי מזבח שהקדיש לחרם זה תקף, מכל חרם זה רק דרשה מדרבנן. אוקיי, עכשיו, בואו נחזור לעניין של החטאת ואשם. מאיפה לומדים דין מעילה בחטאת ואשם? מדרבי, דתניא. רבי אומר, כל חלב להשם, אוקיי, זה הקשר שם, זה קודשים קלים, זה קורבן שלמים. בקורבן שלמים הבעלים אוכלים את הבשר, אבל החלבים, כן, החלב שאסור בקורבן, כאילו זה בבהמה, את החלבים הם שורפים על המזבח. עכשיו, בגלל שכתוב כל חלב להשם, מה זה בא לרבות? לרבות אימורי קודשים קלים למעילה. זה בא להגיד שכל האימורים החלקים שדווקא כן שורפים על המזבח, יש בהם דין מעילה. מישהו משמש בהם, נהנה מהם, אז יש בו דין מעילה. ולומדים את זה מכל חלב האשם, ומשם אפשר ללמוד שגם אצל חטאת והאשם, מה שהאימורים ששורפים על המזבח, יש בהם די מעילה. אז לפי זה הם אומרים, למה לקרא? בשביל מה צריך פסוק? הרי קודשי קודשים כתיב בהו, הרי בחטאת ואשם כבר כתוב קודשי קודשים. אלא, כנראה, אפשר להסיק כך, שאף אגב בקודשי קודשים כתיב בהו, בא יקרא לרבינו למעילה. למרות שכתוב קודשי קודשים, עדיין צריך פסוק כדי ללמוד עם מעילה, ולכן גם אצל הפסוק שלנו, אולי היה יכול ללמוד, שכל חרם זה בא להגיד, שהחרמים, אמרתי את זה לא נכון קודם, כל חרם לדעתו מדאורייתא, אולי אמרתי נכון, אולי לא, עכשיו אני פשוט אגיד את זה במדויק, כל חרם לפי אולי מדאורייתא, בא להגיד שיש דין מעילה בחרמי כהנים. כן, מישהו משתמש בזה, בטעות, אז הם חייבים בדיני מעילה. אוקיי, גופה. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שדיברנו עליו קודם. המקדיש עולה לבדק הבית, אין בה אלא עיכוב גזברים בלבד. זה מה שדיברנו, שמי שמקדיש עולה לבדק הבית, מדאורייתא לפי אולי הסברנו, מדאורייתא. הוא לא צריך לתת את השווי הכספי, רק אומר שהגזברים צריכים להיות נוכחים בזמן הקרבת העולה. מטיבה. עכשיו נביא קושי על זה מברייתא. המקדיש עולה לבדק הבית, אסור לשוחתה עד שתפדה. כתוב שאם אני מקדישה עולה לבדק הבית, אסור לי לשחוט את זה עד שאני נותנת את השווי הכספי. אז מה רואים? אני כן חייבת לתת את השווי הכספי. אוקיי? ונשמע מדאורייתא. אז מה עונים? לא, מדרבנן. לא, ברור שהדין הוא רק דין דרבנן, וזה דווקא תואם את מה שאמרנו לגבי אולה. ובאמת, מדאורייתא זה רק עיכוב גזברים, אבל אני חייבת לתת את השווי הכספי מדין דרבנן. החינם היא מסתבר, וגם נוכיח את זה מהמשך הברייתא, מדקתן יוספה, אם עבר ושחטה, אבל אם בכל אופן עשיתי את זה, ושחטתי לפני שנתתי את השווי הכספי, מה שעשה עשוי. הרי כבר עשיתי את זה, והקורבן בסדר. זה מוכיח שזה רק מדרבנן. אבל שואלים, על המים מדרבנן? מה באמת זה רק דין דרבנן? יחי עם הסיפה, אבל מה כתוב בהמשך אותה ברייתא? ומועלים שתי מילות. אבל על הדברים האלו הוא חייב מילה משני כיוונים, גם על הקדושת מזבח וגם על הקדושת בדק הבית. ואם מדרבנן, מה יש שתי מילות? ואם זה רק אסור מדרבנן, אז בשביל מה כתוב שאני חייבת שתי מילות? זה רק מילה אחת, מילה זה רק דין דאורייתא, אבל לא דרבנן. אז אומרים, הכי כמה, ככה התכוונו להגיד, הוא ראויה למעוב השתי מילות. כלומר, יש שתי קדושות כאן, והיה ראוי שיהיה מילה על שניהם, אבל בגלל שאחד מדרבנן, אז אין די מעילה באמת מדאורייתא הלכה מהם, אבל זה כאילו יש די מעילה, כי יש בזה הקדש מדרבנן, אבל לא שבאמת יש די מעילה. עכשיו נשאר לנו להסביר את סוף המשנה. ואם מתו יקברו, אמרנו שזה די מבלבל כאן, באיזה מקרה דיבר תנא קמא, באיזה, כן, ברור שרבי שמעון אמר שאם מתו ייפדו, מדובר רק בקודשי בדק הבית, בקודשי מזבח באמת יקברו, אבל לא ברור מה אומר תנא קמא, באיזה מקרה, על איזה מקרים הוא דיבר. אמר רבי יוחנן לרבנן, שזה תנא קמא, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית היו בכלל המדה והערכה. שניהם צריכים המדה והערכה, גם קדושת מזבח, גם קודשי בדק הבית. ולכן בעצם לפי תנא קמא הוא סובר שאם מתו יקברו, כי אין המדה צריכים המדע והערכה, ואם מתו יקברו, כי אין דרך לפדות את שניהם, כי שניהם צריכים המדע והערכה, ועכשיו הבאמה מתה. וריש לקיש אמר, אבל ההבנה של ריש לקיש במשנה שלנו זה אחרת. כי הוא טוען לרבנן, קודשי בדק הבית היו בכלל המדע והערכה, קודשי מזבח לא היו בכלל המדע והערכה. לפי ריש לקיש יוצא, שדווקא קודשי מזבח לא צריכים המדע והערכה, רק קודשי בדק הבית, ולכן לפי ריש לקיש, רבי שמעון חולק לגמרי. Okay? לפי רבי יוחנן, לפי תנא קמא שניהם צריכים המדה והערכה, ושניהם צריכים להיקבר, ולפי רבי שמעון, רק קדושת מזבח צריכה להיקבר. אבל לפי, ובזה הוא מסכים עם תנא קמא. אבל בבדק הבית הם חוקים, כי רבי שמעון חושב, אם מתו ייפדו. לפי ריש לקיש, לפי תנא קמא, קדושת מזבח צריך להיקבר, ולפי רבי שמעון, בדק הבית צריך, ההפך, אמרתי את זה לא נכון, לפי ריש לקיש, לפי תנא קמא, דווקא בדק הבית צריך להיקבר, אבל קדושת מזבח יכולה להיפדות, כי זה לא בכלל המדע והערכה. ודווקא רבי שמעון בא ואומר, לא, 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 בבלת לגמרי, זה בדיוק ההפך. דווקא בדק הבית, לא בכלל המדע והערכה, ואפשר לפדות. קדושת מזבח זה מה שצריך, פדיון. Okay, ועכשיו נתחיל, רק היום נתחיל לדון בשיטות שלהם. אז בואו נמשיך בגמרא. בדברי הכל, אבל שניהם מסכים, רק שנייה, ספסתי את המקום, ושתקש אומר לגמרא, כאשר מזבח לא היה מנהרה, וזה וזה מודה, לרבי שמעון, ושניהם מסכימים לפי רבי שמעון, דקות שבדק הבית לא היו, כאילו, רבי שמעון זה די ברור, כי הוא פירט את זה. שקודשי בדק הבית לא היו בכלל המדע והערכה. אבל קודשי מזבח היו בכלל המדע והערכה, ולכן דווקא קודשי בדק הבית יכולים להיפדות ולא קודשי מזבח. ועוד דבר שהם מסכימים, רבי יוחנן וריש לקיש, דברי הכל בעמום מעיקרו, ואני לוקח בעמום ומקדיש לבית המקדש, מקדישה למזבח, לא היה בכלל המדע והערכה, לא צריך, אני יכולה לפדות אפילו אחרי שמת. כי זה בעצם להקדיש בעלמום, למדנו את זה, אם אני מקדישה בעלמום למזבח, זה שאי אפשר לעשות את זה, כי אי אפשר להקריב, אז אפשר לפדות אפילו בלי המדע והערכה. עכשיו מביאים את המשנה שלנו כקושי על ריש לקיש או כחיזוק לרבי יוחנן. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית שמתו ייפדו. רבי שמעון בא ואומר, כן, תנא קמא לא פירט על מה הוא מדיבר, רבי שמעון בא ואומר, דווקא קודשי בדק הבית שמתו ייפדו. בשלמה לרבי יוחנן. זה מסתדר לפי רבי יוחנן, למה? דאמר לרבנן, איך זה ואיך זה היו בכלל המדע והערכה? זה שהתנא קמא דיבר על שניהם, היינו דאיצטריך רבי שמעון לפירושי. ולכן רבי שמעון היה צריך להגיד, אני חולק דווקא בבדק הבית. כן? קודשי בדק הבית שמתו ייפדו. אלא לריש לקיש, למה לי לפירושי? למה הם מתו ייפדו? לפי ריש לקיש, הוא לא היה צריך להגיד, קודשי בדק הבית, אלא פשוט להגיד, אם מתו, ייפדו. כאילו להגיד, אני חולק עליך, כאילו אתה אמרת, לפי ריש לקיש, מה הנושא של תנא קמא? הנושא של תנא קמא זה בדק הבית. שבדק הבית צריכים המדע והערכה, ולכן אם מתו, ייקברו. ואם כן ריש לקיש, רבי שמעון אמור לבוא, לא, אם מתו, ייפדו, ולא צריך לפרש בדק הבית, כי כבר הנושא היה רק בדק הבית. גם יש עוד קושי, שזה כמו שדיברנו, שתחילת המשנה אמרה, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, כאילו המשך הדברים תקפים לגבי שניהם. למרות שכבר ראינו שהמקרה במשנה, המשפט במשנה, ומקדישים אותו הקדש עילוי ומקרימים אותן, רק תקף לגבי קדושת מזבח, ואז לפי ריש לקיש, המשפט הזה, אם מתו יקברו, רק תקף לגבי קדושה בדק הבית. אז אמר לך ריש לקיש, רבי שמעון לא הווה ידע מה ידע אמר תנא קמא. הוא לא ידע מה דיבר תנא קמא, הוא לא ידע מה הנושא של תנא קמא. והכי קמא לי, אי בקודשי מזבח מודין עליך. אם הנושא שלך זה קודשי מזבח, כאילו הוא לא ידע מה הנושא של תנא קמא. אז הוא אומר כך, אי בקודשי מזבח אני אסכים איתך, אבל אי בקודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו, בזה אני לא מסכים איתך. תניה קבתי דרבי יוחנן. עכשיו נביא ברייתא שתומכת בשיטת רבי יוחנן לגבי המדע והערכה, שזה גם בבדק הבית, גם בקדושת מזבח. אם בהמה אשר יקריבו ממנה, אוקיי, ובמיוחד, כאילו, איפה באמת חולק רבי יוחנן עליו? בקדושת מזבח. כי ריש לקיש טוען שבקדושת מזבח לא צריך המדע והערכה. ונראה בברייתא הזאת, זה ידי ברור, שהפסוק שדיבר על המדע והערכה, לפי הברייתא הזאת, כל הנושא זה משהו שהוקדש למזבח ונפל בו מום, ועכשיו רוצים לפדות. ולכן, ברור לפי הברייתא הזאת, שנראה עוד שנייה, שהנושא הוא קדושת מזבח. אם בהמה שיקריבו ממנה, אז ככתוב בפסוק, זה הם עושים דילוג על המילה החשובה. אם בבהמה, אם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנו קורבן להשם, ומיד את המזבח לפני הכהן. ובעלי מומים שיפדו הכתוב מדבר. אז הם אומרים, הנושא, כמו שאמרתי לפני שנייה, הנושא של הפסוק זה בעלי מומים שיפדו. עכשיו יש קצת בעיה בפסוק. הם אומרים שבהמה טמאה זה בעל מום. אז אומרים, אתה אומר בבעלי מומים אוהנו אלא בבהמת מאה, אולי באמת הכוונה בהמת מאה, שזה בהמה לא קשרה. אז אומרים, לא יכול להיות בהמת מאה, כי כשהוא אומר, יש כבר פסוק אחר שדם בבהמת מאה. אם בבהמת מאה, הוא פדה בערכך. אם מישהו מקדיש בהמת מאה, אז הוא פודה. כאילו, הכוונה שלו כנראה הייתה להעביר משהו לבדק הבית, אז לכן הוא פודה. ולכן, הרי בהמת מאה אמור, לכן כשכתוב כאן בפסוק הזה, בהמת מאה, המה אני מקיים, אם בהמת מאה שלא יקריבו ממנו קורבן להשם, כנראה אצלנו בבעלי מומים שיפדו. כנראה מדובר על בעל מום בעל מום, ושוב, אוקיי, נראה את זה בהמשך, אבל מה אומרים כאן? אם הנושא זה בעל מום, וכתוב המדע והערכה, כנראה ברור שקודשי מזבח, לפי רבי יוחנן, צריכים המדע והערכה, ולעומת ריש לקיש, ויהיה לנו כושר ריש לקיש מזה. אבל פשוט נמשיך בברייתא, אוקיי, למרות שזה דף שם מחר, נמשיך עוד טיפה ונסיים את הברייתא. יכול ייפדו על מום עובר. אז אולי היינו חושבים שאפשר לפדות אפילו אם המום יעבור בעוד כמה ימים. תמוד לומר, אשר לא יקריבו ממנו קורבן להשם. בהמשך הפסוק כתוב, רק בהמה שלא יקריבו ממנו. מה זה אומר? שאינה קריבה כל עיקר. יצתה זו שאינה קריבה היום אלא למחר, ולכן אי אפשר לפתות בהמה, שוב, זה לא קשור לענייננו, אבל אי אפשר לפתות בהמה שיש בו מום עובר. ואמר רחמנה, שוב, מה הקשר לענייננו, כמו שהסברתי כבר, אמר רחמנה, על גבי הפסוק הזה, אבי לה המדע והערכה. כן, תעשה המדע והערכה דווקא בקדושת מזבח. זה הוכחה של רבי יוחנן, מחר נתחיל עם ההוכחה של ריש לקיש.